ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 586 ימים, 58 חטופים נמצאים עדיין במרתפים החשוכים בעזה. הערב בשבע מתוכננת הפגנה ביוזמת רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, בעקבות הקיצוץ בשכרם של המורים על רקע עיצומי אישורי המחלה. לארז יש הסכם עם האוצר, לפיו הוא מחויב לשקט תעשייתי, ולכן במקום להכריז על שביתה, קרא להפגנה. האוצר מצידו בתמיכת שר החינוך הודיע שינוקה למורים שכר עבור הימים הללו. שכר המורים הוא על פי רוב נמוך מהשכר הממוצע במשק שעומד על כ-13,000 שקלים וזה עוד במצב האופטימלי. רוב המורים מסתכרים הרבה פחות עד כדי שכר מינימום שזה פחות מחצי השכר הממוצע, קצת יותר מ-6,000 שקלים. ממשכורת כזאת אי אפשר לחיות, מורים נאלצים לעבוד בהשלמת משרה, בושה גדולה. מי שבוחר במקצוע החשוב הזה, אולי הכי חשוב, לא הולך למערכת בגלל הכסף, אלא מתוך תחושת שליחות. המעט שכן בוחרים במקצוע נוטשים אחרי זמן קצר, מאוכזבים וממורמרים. רמת הלימודים במערכת החינוך בישראל הידרדרה בשנים האחרונות למקום נמוך מאוד בהשוואה למדינות המפותחות בארגון ה-OECD. רמת הלימודים בשפל, רמת המורים לצערנו בשפל, ובממוצע חסרים בכל בית ספר במינימום 10 מורים. למה רמת החינוך בפינלנד למשל לא יורדת מהמקום הראשון כבר שנים? כי בפינלנד שכר המורה הוא הגבוה בטבלת השכר המקצועית, ובפינלנד סטודנטים עומדים בתור כדי להירשם למכללות להוראה. כשבית הספר הופך לשמרטפייה, זו התוצאה. חבל על הילדים. הנשיא טראמפ חתם על עסקאות ביטחוניות בהיקף של 142 מיליארד דולר, הסכם שיספק לסעודיה ציוד לחימה חדיש ביותר. בצהריים הגיע טראמפ לדוחה אחרי שנפגש קודם עם נשיא סוריה וביקש שיכיר בהסכמי אברהם. עד כמה ישראל צריכה להיות מוטרדת מהמזרח התיכון החדש של טראמפ, נבדוק עוד מעט. וגם הורים לילדים נכים מוטרדים מהרפורמה שמשרד החינוך מתכנן, הכוללת בין השאר ביטול החזרים על טיפולים ייחודיים. ולסיום, על חברות התעופה שמתחילות לחזור לישראל ועל אלה שלא, דין פישר ידכן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד וולפין. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. ראש הממשלה מינה ממלא מקום לנציב עמי שירות המדינה, מנכ״ל משרד החוץ עדן ברטל ישמש ממלא מקום נציב השירות, לאחר שהחזיק בסמכויות הנציב בחודשים האחרונים. לפני יומיים בגץ ביטל את החלטת הממשלה שקבע את המתווה למינוי הנציב, וקבע שיש לקיים הליך שבמסגרתו ועדה תבחר עבור הממשלה מועמד מתאים. ורווחי הבנק הבינלאומי ירדו ברבעון הראשון של השנה והסתכמו ב-530 מיליון שקלים. אלון גלזר מלידר ושוט על הדוחות.
הבנק הבינלאומי נהנה בשנים האחרונות משני דברים. תיק אשראי מצוין שהניב הפרשות כמעט אפסיות להפסדי אשראי, והוא היה מהנהנים הגדולים מהריבית הגבוהה בגלל שיש משקל גדול של משקי בית בתיק הפעילות של הבינלאומי. הירידה בריבית שהתחלנו לראות בחול ברבעון האחרון, וכנראה נראה גם בארץ, תביא לירידת מדרגה בתוצאות. קשה לדעת עד כמה נראה השפעה של בכלל המצב במשק. יכול שגם נראה עלייה בהפרשות לצד האשראי. אבל בינתיים התוצאות מאוד טובות, אבל כן עם ירידת מדרגה ברמת הרווחיות.
ירידה של 5.6% במספר הדירות שנמכרו ברבעון הראשון של השנה לעומת הרבעון הקודם. על פי נתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודשים ינואר עד מרץ נמכרו 23,590 דירות. ירידה של 4% במספר דורשי העבודה בחודש מרץ. על פי נתוני שירות התעסוקה, הנתון עמד על כ-153,000 איש. הנמוך זה 4 שנים. עם זאת, אם בעל משל חשש. המנכ"לית אומרת לאיפה הכסף ששיעור האקדמאים ומובטלים עלה מאז סוף השנה שעברה באופן עקבי.
גם בחודש הנוכחי נמשכת מגמת הירידה במספר דורשי העבודה. עם זאת, לצד ההתאוששות הכללית, אנו עדים לתופעה של היחלשות קבוצות חזקות ובפרט בענפי ההייטק. מדובר באות הזרה שצריך לקחת ברצינות. ענף ההייטק הוא מנוע צמיחה משמעותי וכל החלשה שלו משפיעה על כלל המשק.
250 עובדי חברת תביב איכות לסביבה פתחו היום בשביתת הזרה מדרישה לחתום איתם על הסכם קיבוצי. במסגרת השביתה העובדים לא יפנו פסולת מבתי חולים, קופות חולים וחברות גדולות במשק, ולא יתאפשר ולא תתאפשר העברת בדיקות רפואיות ממקום למקום. עשרות הורים ועמותות לאנשים עם צרכים מיוחדים מתנגדים לרפורמה שיוזם משרד הבריאות, במסגרתה יבוטלו כאמור ההחזרים על טיפולים פרטיים וקופות החולים יקבלו אחריותם את הטיפול ברוב הילדים. בישיבת ועדת הבריאות שדנה אתמול בוועדה, קבלה יפעת עוזיאל, אימא לשני בנים על הרצף האוטיסטי, על השינוי המתוכנן.
כל ההורים, במיוחד הורים לילדים קטנים מאוד, בגילאים של מתחת לחמש, ייפלו בין הכיסאות. יאלצו לבחור אם לשלם מכיסם אלפי שקלים לטיפול פרטי, או להשאיר את ילדיהם ללא טיפול. ילד שממתין כמעט שנתיים לקליני תקשורת, הוא לא ילד מטופל. משרד הבריאות זורה חול בעיניים ומנצל את סדר היום על מנת להעביר רפורמה שכל תכליתה הוא להקשות על ההורים.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד מתחילים. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק במסעותיו של הנשיא טראמפ באזור המזרח התיכון ולא אצלנו, וכמובן שאנחנו מופתעים מלא מעט דברים שהנשיא ככה שולף מדי פעם. עכשיו הוא כבר נמצא בדוחה. אנחנו אומרים שלום להדס לורבר, ראש פרויקט ישראל ארצות הברית ב-INSS, ראש המכון למחקר יישומים בבינה המלאכותית, אחראית ב-HIT. שלום הדס.
שלום.
שלום, שלום. קודם כל, הנשיא האמריקני מוביל פסגה כלכלית בהשתתפות עשרות מבחירי המשק בארצות הברית. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה ההשלכות של עסקת טראמפ, סעודיה, עבור תעשיית הנשק האמריקנית?
כן, אז היא בהחלט מאוד משמעותית, מה שראינו אתמול בסעודיה. זה לא רק עסקת נשק, זה בעצם הצהרה אסטרטגית. ערב הסעודית בונה לעצמה עוצמה צבאית וטכנולוגית, כמו שראינו, וארצות הברית בעצם מאותתת לעולם שהיא חזרה לשולחן כמובילה גלובלית, גם בכלכלה, גם בביטחון וגם בטכנולוגיה. ואם צריך להגיד, מבחינת טראמפ זה באמת מימוש אומנות העסקה, שהוא ככה הספר שהוא כתב לפני, נכתב עליו לפני הרבה שנים ביחד איתו. אמריקה לא רק מרוויחה, היא גם מייצאת, היא קובעת את הכללים. זה בעצם עסקה שלו, והעולם הוא מגרש המשחקים של טראמפ. ואכן באמת עסקת הנשק הזאת, שהיא אפשר להגיד הגדולה בהיסטוריה, יש פה הסכם עצום, 142 מיליארד דולר, בשורה של תחומים, אם זה יכולות חיל אוויר וחלל והגנה טילי, הגנה אווירית, ביטחון ימי, חופי, ביטחון גבולות, שדרוג מערכות מידע ותקשורת, כולל גם הכשרות ותשתיות ושירותים לטווח ארוך, ובעצם כל כך מקיף, וזה מדובר בעצם בחיזוק ישיר של היכולות הצבאיות של סעודיה מול האיומים באזור, במיוחד איראן. צריך להגיד שזה גם מבטא את חידוש בעצם הברית האסטרטגית בין ארצות הברית לסעודיה, על בסיס אותם האינטרסים המשותפים של יציבות אזורית והרתעה מול איראן, אחרי הרבה מאוד שנים שבעצם סעודיה הייתה סוג של פרסונה נון גרטה בוושינגטון. עכשיו המשמעויות הן מאוד מאוד
נורא. קודם כל אני רוצה שנדבר על המשמעויות לישראל, וכשיש נשק כל כך מתוחכם ומתקדם, השאלה היא נגיד אם אין סכנה כלשהי לזליגת מידע, ואיך כל זה משפיע עלינו. כלומר, זה חבילה ענקית, אנחנו איכשהו בצד בתוך הסיפור הזה, או שלא, אני לא יודעת איך את רואה את הדברים.
אז קודם כל, זה גם הזדמנות וגם אתגר. זאת אומרת, זה גם שורה של הזדמנות ושורה של אתגרים. מצד אחד, קואליציה אזורית מול איראן היא תמיד טובה לנו. זאת אומרת, אם ישראל תיקח במעלה הדרך חלק באותו הקואליציה, ולשם בעצם פני הדברים, טראמפ הרי רוצה פה אינטגרציה אזורית, הוא רוצה נורמליזציה, אבל יש פה בייבי סטפס לקראת הדבר הזה, זה משהו שמאוד יכול לסייע. מעבר לזה שטראמפ מעודד לשותפים וגם ליריבים שארצות הברית מחזירה לעצמה את מעמדה באזור, וזה טוב לישראל. מדובר גם בצד שמציב את סעודיה כאיזושהי ציר מרכזי בברית אזורית, גם ביטחונית וגם טכנולוגית. זה משהו שישראל, כן, זה הזדמנות לישראל. מצד שאני צריך להגיד, יש פה דילול בבלעדיות הטכנולוגית והביטחונית שלנו, כל נושא של ה-QME, זה שאנחנו באמת, יש לנו את היתרון היחסי בעולמות הטכנולוגיים. אז חשוב מאוד שישראל תשמור כן על היתרון האיכותי שלה, במיוחד סביב המטוסי F-35, שכרגע יש שם איזה סימן שאלה אם כן נכללים בעסקה או לא. אנחנו צריכים לשחק חכם, לפתח את היתרונות הטכנולוגיים, לחזק את הקשרים שלנו עם ארצות הברית, לבחון את שיתופי הפעולה.
כל מה שנוגע לנשק גרעיני אזרחי, למטרות אזרחיות, זה גם דבר שמטריד, וישראל עמדה על זה הרבה מאוד שנים, שזה לא ייכלל בשום עסקה כזאת, והנה עכשיו זה שוב נפרץ, כלומר, יש כאן בעיה.
נכון, בהחלט יש בעיה, וישראל זה צריך לעמוד על הקווים האדומים שלה, כדי שבאמת יהיה פה איזשהו גידור סיכונים עבורה.
כמו שזה מתנהל אבל בימים האחרונים, את יודעת, הדס לורבר, נראה שישראל תצטרך, אבל ישראל אין לה כוח ברירה, כי טראמפ מכתיב, כלומר, הוא אומר, זהו, זה מה שיהיה, ואין פה אפשרויות לשום משחק, לא קצת ימינה ולא קצת שמאלה.
אני חושבת שיש לו, צריך לזכור את הבייס בבית, את ההשפעות הפוליטיות שמופעלות גם עליו. בסוף בסוף הוא פונה בעיקר, וכל העסקאות האלה פונות לבייס, לקהל הבוחרים שלו, שבעצם גם שלח אותו באיזשהו מקום לעשות עסקאות, כי הרי הוא בא על הטיקט הזה, זאת אומרת, כל מערכות הבחירות הוא דיבר על זה שהוא הולך לחזק את התעשיות בארצות הברית, את תעשיית הנשק, שזה הלובי המרכזי שתומך בו, הוא הולך ליצור מקומות עבודה, בעצם העסקאות האלה נותנות הרבה מאוד מנוף פוליטי לטראמפ, גם לקראת הבחירות הבאות, אבל גם בתוך הקונגרס. אבל צריך לזכור שיש שם גם בייס שתומך בישראל, בייס רפובליקני, שלא היה רוצה לראות את ישראל בעצם נדחקת לשולי המפה באופן כללי ובכלל במזרח התיכון. לכן צריך להבין שיש הרבה מאוד איזונים ובלמים, גם, ולא כל העסקאות שכעת מדובר עליהן בסוף יחתמו. ראינו מה קרה עם העסקה של F-35 עם האמירויות. אנחנו נראה את הדברים מתכנסים, אבל אני חושבת שכן יש לישראל פה בהחלט מקום להציג את הדברים שלה, והיא חייבת לעשות את זה.
בואי נדבר רגע על השבבים, טכנולוגיית השבבים.
שזה
עוד סיפור. כל דבר הוא סיפור פה, וזה יכול להיות שזה אולי הסיפור, לא?
נכון. אני חושבת שזה הסיפור, אם את שואלת אותי, העסקאות שנחתמו אתמול, זה לא רק ביטחוני, מכווננות לעצב מחדש באמת את המפת השפעה האזורית בתחומי הטכנולוגיה, הענן והבינה המלאכותית, שזה בעצם הדבר המרכזי. סעודיה הופכת למוקד כוח טכנולוגי, וארצות הברית מובילה את המהלך הזה. יש פה עסקאות ענק להקמת תשתיות של בינה מלאכותית, גם AWS, גם NVIDIA ואחרות. יש פה בעצם הפיכה של סעודיה למעצמה אזורית בתחום הזה, עם בעצם אפשור של שבבים, הורדת באמת ההגבלה הזאת, מרכזי נתונים עצומים שיבנו, ונושא של מודלים LLMs בשפה הערבית, שבעצם יעזרו להם לפתח כל הנושא הזה של הקמת אזור של בינה מלאכותית AI zone בסעודיה, תשתיות ענק שתכלול גם יכולות חישוב על, וזה ממקם את סעודיה במקום מאוד מאוד משמעותי גם מבחינת ישראל. כדרך אגב, זה גם כולל הכשרות של 10,000 סעודים במיומנויות של AI, השקעה באנשים לא רק בתשתיות, כלומר האמריקאים לא באים ואומרים אנחנו נביא זה bottom up, נביא לכם את הטכנולוגיה וזה הכל, אלא הם באים ואומרים אנחנו בעצם נבנה מלמטה את סעודיה כמעצמה טכנולוגית. וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, זה משמעותי בהכרח גם מבחינת ישראל, כי מעצמה גיאו-טכנולוגית צמודה אלינו, יש פה כמובן שוב אתגרים והזדמנות, ההזדמנות זה להיות חלק מהמהלך.
אז לגמרי, אז בואי אני אשאל אותך לסיום, את יודעת, עם המגבלות הקואליציוניות שיש לנתניהו, שהוא מעדיף אותן כרגע, כמו שאנחנו מבינים, אם ישראל כן הייתה מצטרפת לתוך כל המארג הזה, מה היינו מרוויחים מזה?
מרוויחים המון המון עסקאות בעצמנו, זאת אומרת כל ה-B2B, בעצם שיתופי פעולה בעולמות העסקים. תחשבי על חברות ישראליות שהולכות לעבוד עם חברות סעודיות, כתף על כתף בעצם להשקיע גם השקעות בישראל, אבל גם השקעות ישראליות, ובעצם הקמה ביחד של דאטה סנטרס אזוריים, למשל, כל הנושא האנרגטי שהוא חשוב עבור הדאטה סנטרס, הרי דאטה סנטרס של AI זקוקים לאנרגיה, לחשמל, אז הקמה אזורית של הדבר הזה, שאנחנו נשמש גם ערוץ לאירופה, להעברת אנרגיה, והעברה של בעצם דרך צינורות שעוברים בישראל. יש פה אינטגרציה שיכולה להיות מאוד משמעותית, שישראל יכולה למנף את היתרון שלה כסטארט-אפ ניישן, בתחום הבינה המלאכותית, בתחום של הקוונטום, בעצם בעולמות האלה, ואנחנו ניכנס ונהיה גם אנחנו מובילים, ונהפוך לכוח משותף בשיתופי פעולה אזורים חכמים, אנחנו נוכל למנף אותם ביחד.
שאם לא כן, ואנחנו חייבות לסיים, אנחנו נצטמק יותר ויותר על חשבון השכנות שלנו, וזה לא נשמע טוב, זה בהחלט מזרח תיכון אחר, חדש, ועוד נראה מה יקרה בימים הקרובים, בתקופה הקרובה. הדס לורבר, תודה שדיברת איתנו. ראש פרויקט ישראל ארצות הברית ב-INSS. תודה רבה. אנחנו עכשיו לדיווחי תנועה פרסומות וממשיכים. טוב, מי ששמע אותנו מתחילת השעה, אז דיברתי על ההפגנה שצפויה הערב, שמארגן יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, על רקע הקיצוץ בשכרם של המורים, הסיפור עם השעות, עם ימי המחלה, עם המכתבים שהם הביאו, והיום מתוכננת כאמור הפגנה. יש מורים ששכרם נמוך מאוד, וזה רוב המורים, הם נאלצים להשלים משרה במקומות אחרים, למשל בוולט, למשל להיות שליחים בכל מיני מקומות אחרים. שמואל לוי הוא אחד מהם, הוא מורה לחינוך גופני, מאמן כדורגל, וגם שליח של וולט. שמואל לוי, שלום.
אהלן,
שלום, שלום. חבר בהסתדרות המורים, נכון?
בוודאי.
אז אתה לא תהיה היום בהפגנה, כי זה רק ארגון המורים.
לא, אני לא אהיה בהפגנה, כי אני גם סטודנט עדיין.
אוקיי.
אבל אני מחבר בארגון המורים.
למרות שזה לא משנה, אתה יודע, מפגינים הרי על משהו, גם על המכתבים האלה שאתם מביאים מהרופאים, גם על המחלות שהיו לכם כביכול, ומורידים לכם בשכר. למה שלא כולם יבואו ויפגינו, אתה יודע, ציבור גדול? יש מלא בעיות.
אני אחלק את זה רגע לשתיים. אני יכול להגיד לך שאני ספציפית לא הוצאתי שום מחלה.
לא, אני שואלת שאלות כלליות, אתה יודע, זה כאילו, זה מעניין מאוד.
חד משמעית, זה מאבק שהוא צודק, זה מאבק שהוא נכון, ואנחנו צריכים להילחם על זה, על כל... הכל שקל שאנחנו
זה עובדים בשבילו. תגיד, אפשר לשאול אותך, שמואל, כמה אתה מסתכר?
אני עדיין סטאג'ר, אבל השכר שלי הוא באזור ה-6,000 שקלים.
כלומר, זה אפילו פחות משכר מינימום, שהוא קצת יותר מ-6,000.
כן.
ואתה עובד משרה מלאה?
כמעט מלאה, 85% משרה.
עכשיו, זה הרי לא מספיק לכלום, ולכן אתה נאלץ להשלים משרה? קראנו היום בידיעות אחרונות על, על מורים שנאלצים לעבוד, למשל, כשליחים בוולט.
כן, אני משלים הכנסה בעוד שתי משרות, אחת מהן היא באמת וולט, שאני עושה שם משלוחים, על מנת שאני אוכל להתקיים.
כמה זה נותן לך בחודש בהשלמה הזאת? לכמה אתה משלים?
מה שאני מרוויח במשרד החינוך, אני מקבל גם בוולט.
כלומר, פי שניים, זה יוצא שעוד 6,000 שקלים בחודש.
יכול להיות יותר, כן.
תגיד, מתי אתה עובד פה, מתי אתה עובד שם, מתי אתה מספיק להתכונן, איך נראה סדר היום שלך?
גם בבוקר, מתארגן הולך לבית ספר, אני לא אוותר על מערי משרד החינוך מן הסתם, כי יש לזה איזו שליחות, חשוב לציין את זה. מסיים ב-1:30-2, ומשם אני ממשיך למשלוחים.
ישר ברצף?
ישר ברצף. לפעמים אני יוצר אולי רבע שעה בשביל לאכול משהו קטן, ואז אני עובד עד אזור 8-9 בערב, כשבין לבין גם מן הסתם אני, יש לי עבודה גם טלפונית עם הורים לפעמים, ו... יש לפעמים לעשות מערך שיעור, כי אנחנו לא מגיעים לשיעורים.
אז איך אתה מצליח לתמרן בין שיחות עם הורים, הכנות לשיעור, משלוחים, אתה על טוסטוס, אתה על קורקינט, על מה, איך אתה...
אני על רכב. אתה על רכב. שאני צריך להתמקד במשלוחים, להתמקד במשלוחים, ואם יש איזו סיטואציה שאני צריך לעסוק בתלמיד מסוים, או בהורה, ש... משהו שקשור לתלמיד, אני פשוט עוצר את הרכב, וזה גוזל ממני אמנם את זמן העבודה שלי במשלוחים, אבל עוד פעם, אמרתי, העבודה בבית ספר היא בסוף שליחות, ואני...
זהו, למה הלכת להיות מורה?
כי אנחנו צריכים לדאוג לזה שהדור שלנו העתידי יקבל חינוך הרבה יותר טוב. אני לא שם בגלל השכר, אני שם בגלל שאני רוצה לתת עתיד טוב יותר לתלמיד, תושבים שלנו, למדינה שלנו בעצם.
כמה אנשים רוצים היום בכלל להיות מורים? כי אני יודעת שבסמינרים, באוניברסיטאות, אחוז הסטודנטים שלומדים להוראה הולך ויורד כל הזמן, לא?
הולך ויורד ופוחת, גם בגלל השכר. זה גם עבודה שהיא מאוד 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 סיזיפית ומאוד מאתגרת. אבל היא גם מאוד מספקת, והוא יורד הרבה בגלל השכר, כי דור צעיר של היום, אני בחור צעיר, זה דור שרוצה לבוא ולהתפתח, וכמוני, אבל אני בחשיבה שלי, גם כמילואימניק וגם כמישהו שתמיד רוצה לתרום, אני חושב שאם אני אפתח את היעזור למדינה שלי בחלק העולם הקטן שלי, אנחנו נהפוך למדינה טובה יותר, ובסוף זה גם יחזור.
הלוואי שיהיו הרבה כמוך, מה אני אגיד לך, כי זה לא נשמע ככה, אנחנו יודעים שיש מחסור ענק במורים.
בגלל זה, הרבה סטודנטים הולכים לעבוד כבר בתור מורים, שהם עדיין סטודנטים, כמוני.
אוקיי, שמואל לוי מורה לחינוך גופני, וגם שליח של וולט, בגלל מצוקת הכסף, שזו בושה גדולה. תודה רבה ובהצלחה לך.
תודה רבה.
תודה. עכשיו לעניין הבא, נגיד שלום לשלומי כהן, שהוא יושב ראש התארגנות ההורים למען ילדים נכים, אבא לילדים עם צרכים מיוחדים. שלומי, שלום.
שלום, שלום לך, שלום לכל המאזינים.
אני רוצה לשאול אותך, האם מי שזקוקים לשירותי התפתחות הילד הולכים להיפגע, ככל הנראה מהרפורמה שמתכנן משרד הבריאות, קודם כל תגיד לי מה הרפורמה הזאת, בכותרת, ואיך אתם עלולים להיפגע?
בהחלט. הרפורמה בעצם אומרת כזה דבר, שאם עד היום בגלל השירות, בגלל חוסר יעילות של השירות הציבורי במכוני התפתחות הילד, לא השכלנו לקבל את השירותים בזמן ושירותים חיוניים לילדים, בייחוד שירותים פר רפואיים, אז עברנו למגזר הפרטי. ובעצם מה שקורה כשאנחנו מגיעים למגזר הפרטי, אנחנו מקבלים החזרים, לא את כל ההחזרים, אבל חלק מההחזרים היחסיים, עבור השירות שאנחנו צורכים במגזר הפרטי.
אתם מקבלים את זה שלומי מיד, או שזה לוקח זמן?
זה לוקח זמן, מגישים לקופת החולים, משרד הבריאות מחזיר, זה קצת פרוצדורה, אבל בסוף זה קורה, לא במלוא, זה מחציתו, לפעמים גם פחות.
וזה שנים ככה?
זה שנים ככה, כבר 15 שנה, מאז שניסו לעשות הרפורמה האחרונה, ל-15 שנים.
אוקיי, אז מה הולך להיות עכשיו בעצם? תסביר לנו מה ההבדל.
זה מתחיל בהדרגתיות להתבטל, מספטמר 25 הקרוב, ילדי האוטיזם והילדים הסומטים, בשנת 2029, שזה יותר מורכבות, וילדי האוטיזם שצורכים טיפולים פרפואיים, יתחילו כבר מספטמר 25, זה יתחיל בהדרגה. הם קודם כל לא יכלילו את כולם, אלא רק את הילדים החדשים, ולאחריו זה יתחיל לאט לאט להוריד עוד ועוד מהילדים הקיימים, שבמסגרתו הם רוצים משרד הבריאות לשפר את השירות הציבורי, ושאנשים לא יצרכו את השירותים האלה בשירות הפרטי, אלא בשירות הציבורי. עכשיו זה מחולק לשתיים, מצוין לייעל את השירות הציבורי. אממה.
אוקיי, אז בדיוק, מה הבעיה פה?
פה הפגיעה בהורים. השירות הציבורי סובל מחוסר בעובדים פרפואיים. ההמתנות הן ארוכות, זמני ההמתנה הן מאוד קריטיים. אתמול מישהו ממשרד הבריאות בוועדה דיבר, הייתה ועדת בריאות שהיינו שם, והוא דיבר ואמר, כן, אם תוך 3 חודשים לא יקבלו את השירות, אז אנחנו כן ניתן איזשהו אישור.
כמה זה קריטי לגבי ילד, נגיד לגבי הבנים שלך, לקבל את הטיפול במיידי?
אז ככה, ילד שמפסיד רצף טיפולי, או ילד שלא מאובחן בזמן, הוא ילד שסביר להניח שיעבור להיות בתפקוד מאוד נמוך, ואו יחזור חזרה 8 חודשים אחורה או 10 חודשים אחורה, מטווח הטיפול האחרון שלו. הרי למה אנחנו צורכים בשוק הפרטי? יש לנו רצף טיפולי, זמני המתנה קצרים, וכל רגע הוא קריטי, זה קריטי לוועדות השמה, זה קריטי לטיפול מול מחלקות הרווחה והשיקום של משרד הרווחה, זה קריטי מול ביטוח לאומי, זה קריטי מול גני התקשורת ובתי ספר התקשורת. הכל זה שלבים וזמנים קריטיים, והם לא מבינים את זה.
כלומר, שלומי, כמו שמשרד הבריאות אומר שזה ישפר את השירות הציבורי ומפחית עלויות להורים, אתה אומר שזה בדיוק הפוך. אז מה הולך להיות עכשיו?
אני אגיד לך מה, העלויות הם לא אישו. הבריאות הילדים הם מעל הכל. דיני
זה נכון,
מעל הכל.
זה תמיד. אז אבל משרד הבריאות לא מבין את זה?
מבין את זה, רק שמבחינתם רפורמה זה מ-1 ל-100. זאת אומרת, זה לא ידרגתי, זה יתחיל במכה. אנחנו כבר מתחילים. 10,000 ילדים בכל שנה מאובחנים, 10,000 ילדים מיוחדים. אוקיי? פלוס מינוס בממוצע.
אוקיי? יש סיכוי, תגיד לי לסיום, יש סיכוי לשנות את זה.
ככה, אנחנו נאבק בזה, כי זה יפגע אנושות בילדים, זה יפגע אנושות בהורים, אנחנו ניקח את הילדים אחורה, אנחנו לא נקדם אותם, אנחנו ילדים שסובלים ממגבלות, נשארו בתפקוד נמוך בגלל הדבר הזה. אפשר לבצע את הרפורמה הזאת, שירות ציבורי יעיל הוא מצוין, אך לא במכה אחת, לא בחוסר הדרגה, ולא אי אפשר לקחת ילד, להגיד לו תעשה דיאטה ולסתום לו את הפה לא לאכול. הוא ירד במשקל אבל הוא יפגע. ומה שהם עושים פה זה רפורמה בלי לשאול את ההורים, בלי לבחון את הדברים, בלי להבין שהרופאים הכי טובים לאותם ילדים זה ההורים, ובאמת להבין מה עומד מאחוריהם. הילדים הם לא שקופים, ענת.
לא, לגמרי לא, לגמרי לא, והם הכי חשובים שיש. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור החשוב הזה. שלומי כהן, יושב ראש התארגנות הורים למען ילדים נכים. תודה רבה, שלומי.
תודה, ענת, תודה.
בהצלחה. תודה. עכשיו נלך לעדכון כמעט יומי בנושא הטיסות. יש חברות שחוזרות ויש כאלה שלא, ואנחנו נגיד שלום לדין פישר, כתב התחבורה והתיירות של חדשות 12. אלן דין.
אלן, אלן, נתחיל מהטוב או מהרע?
נתחיל מהטוב, יאללה, מהטוב. משהו טוב.
יפה, אז הנה חברת AGN היוונית מודיעה ממש לפני כמה דקות שהיא חוזרת ביום יופי. שני, והיא חוזרת במתכונת מלאה, וזו חברה משמעותית. למה היא משמעותית? כי הרבה מאוד ישראלים תכננו את חופשת הקיץ שלהם ליוון, ולכן אנחנו בהחלט נמצאים עכשיו בתקופה שלפחות שהיוונים חוזרים, זה התחלה טובה.
יפה.
מה זה אומר לגבי חברות תעופה אחרות? או סימן שאלה גדול.
יפה. מי עוד חזר? כי היו עוד כאלה שחזרו, נכון?
נכון. אז וויז בעצם חוזרת מחר גם כן באופן רשמי, והיא חוזרת במתכונת מלאה, ואלו גם בשורות טובות, ולופטהנזה, כל הקבוצה צפויה לחזור ב-19 במאי, לפחות במתכונת מצומצמת. ההחלטה הסופית תתקבל מחר, והם עדיין לא מודיעים על כך באופן רשמי, אבל הכיוון הוא בהחלט חיובי, ואנחנו צפויים לראות אותם בקרוב כבר כאן אצלנו חזרה בארץ, וזו בהחלט בשורה משמעותית. לגבי האמריקניות, שאנחנו מחכים עדיין לתשובה מהם, כאן יש סימן שאלה, הם עדיין לא החליטו, יונייטד מצד אחד כנראה דוחה עד אמצע יוני, דלטה עוד לא החליטו, ובגדול הם מעדיפים כרגע תרתי משמע להישאר באוויר.
כן, שזה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, מי לא חוזרת, או שהודיע שהיא לא חוזרת, או מעריכה את אי החזרה שלה?
כן, איזי ג'ט, וזה גם מה שוצאת אנחנו מדברים פה, על הרבה חברות גדולות ומשמעותיות, ואיזי ג'ט הייתה הראשונה, חברת הלואו-קוסט הראשונה, שבעצם זיהתה את הפוטנציאל בקהל הישראלי. איזי ג'ט הודיע שהיא דוחה כרגע שוב, את החזרה לישראל הפעם עד 1 ביולי, זאת אומרת,
1 ביולי.
1 ביולי, כן, זאת אומרת, לפחות אלפי כרטיסים, לא יותר אפילו, שבוטלו.
זה ממש בתוך הקיץ, ממש ממש בקיץ.
נכון, נכון, אין ספק, ותראי, אנחנו נמצאים כרגע בתקופה שבה אנחנו נגדיר זו תקופת ביניים, זאת אומרת, בצד אחד יש את אלו שחוזרות האמיצות, ויש את אלו שעדיין אנחנו מחכים להם, ותקווה גדולה שלמרות שאנחנו רואים עוד ועוד שיגורים, מצד אחד, מצד שני, אנחנו גם רואים שרשות שדות התעופה ונתב"ג יש לי קצת מילה טובה, הם באמת מחזירים את השדה לשגרה מהר מאוד. זאת אומרת, גם
שזה שפה... מדהים, וזה גם יפה מאוד להגיד, כאילו, שפו לישראלים שכבר התרגלנו, וזו מילה איומה להגיד שהתרגלנו, אבל אנחנו יודעים לתפקד, צ'יק צ'ק, אנחנו מתעשתים ויאללה קדימה, אבל צריך להגיד שכל עוד יהיו חוטים ויהיו טילים פה ושם, אז הסכנה קיימת. כלומר, כל עוד יש מלחמה בעזה, יש גם חוטים, וזה צריך לקחת בחשבון. בוא נקווה, שורה תחתונה, דין?
שורה תחתונה, אנחנו מתחילים להיות אופטימיים, אבל אנחנו צריכים לשמור על אופטימיות זהירה. יש תקווה שכולם יחזרו, אבל זה עדיין, אנחנו לא נמצאים שם, ועדיין יש חברות שאומרות, חכו רגע, אנחנו רוצים להבין מה קורה אצלכם.
דין פישר, עוד נשוב אליך, תודה רבה דין, להתראות.
שמחה, תודה.
שלום,
תודה.
שלום, פרסומות. אנחנו לבורסה, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר, אל שולר שחם, שלום ארז.
שלום, אחר הצהריים טובים.
שלום, שלום. טוב, אצלנו איכשהו זה מתקדם, הירוק, וזה בגלל נכון. אולי איזה ציוט של טראמפ, עוד ציוט ועוד ציפיות למשהו, תסביר.
פחות או יותר הוא מסתובב ב-24 שעות האחרונות באזור המזרח התיכון, סעודיה, קטר, ויצאו כל מיני ציפיות.
שמענו שהוא מסתובב כאן, כן.
בדיוק, והוא מנסה אולי להביא איזושהי הסדרה באזור ארוכת טווח, שבסופו של דבר יכולה להטיב עם המצב בישראל, אז הבורסה המקומית, המשקיעים אוהבים את זה, וראינו באמת...
לא, כאילו, אנחנו לא הסיפור, לא צריך לשאול אותנו, הכל מעל הראש שלנו.
שאלת השאלות, בסופו של דבר, משקיעים פה אוהבים את זה, נותן להם איזושהי אופטימיות קדימה לגבי המהלך המדיני פה, רואים את זה גם בגרות החוב וגם בשוק המקומי, תל אביב 90 עולה 2% היום, בנקים שהיו בירידות עברו לעליות שערים, וגם השקל דולר כבר ב-3.54, אפילו היה 3.53 לפני כמה דקות, גם משדר איזושהי עוצמה בשוק המקומי, וול סטריט סביב רמות בסיס.
כן, רק שנבהיר, עוצמה.
וול סטריט סביב רמות הבסיס, באמת אחרי רלי מטורף בחודש האחרון, אני מזכיר לכולם, S&P 500 עבר לצורה חיובית מתחילת שנה, שרק לפני שבועיים היינו עמוק בתחתית, וזה גם כי טראמפ והסינים שמו בהולד את נושא המכסים לפחות ל-90 יום.
לפחות תקטינו, תמצמו. אוקיי, לסיום, בקצרה, מדד המחירים מחר, מה הערכות?
מדד גבוה, מדד אפריל בדרך כלל הוא גבוה עונתית, באזור ה-0.6 למעלה, אבל בסך הכל אין לחצים אינפלציונים דרמטיים, גם השקל מתחזק, גם מחירי הגז והנפט ירדו, משפיע כמובן על מחירי הדלקים, אז זה דווקא מאזן.
כן.
המדד אמור לצאת סביב ה-0.6 בצפי.
אוקיי. ארז וילף, תודה רבה, ואנחנו סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור שקט וולפין, בדיגיטל גיא רביב, אליעזר בן יהודה ועמיתי דואק.